אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, איתכם ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1,400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו. כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו, רבים מהם עדיין מאושפזים, חלקם במצב אנוש. צהל הבוקר מתיר לפרסום כי 12 חיילים נהרגו בפעילות ברצועת עזה. סגן אריאל רייך, בן 24 מירושלים, רב תוראי אסיף לוגר, בן 21 מיגור, סמל עדי דנן, בן 20 מיבנה, סמל ראשון אילל סולומון, בן 20 מדימונה, סמל ראשון ארז משלובסקי, בן 20 מאורנית, סמל ראשון עדי לאון, בן 20 מנילי, רב תוראי עידו עובדיה, בן 19 מתל אביב, רב תוראי ליאור סימינוביץ', בן 19 מהרצליה, סמל ראשון רועי דאווי, בן 20 מירושלים, ופדיה מרק. פדיה מרק הוא בנו של הרב מיכי מרק, שנרצח בפיגוע ירי בדרום הר חברון לפני כ-7 שנים, גם הוא נהרג. שני הרוגים נוספים עדיין לא הותר לפרסם את שמותיהם. חללים אלה מצטרפים לשני לוחמי סיירת גבעתי, שעל מותם הוכרז אתמול, סמל ראשון רועי וולף, בן 20 מרמת גן, וסמל ראשון לוי ליפשיץ, גם הוא בן 20 ממודיעין מקבי. קבים ראות. מכה קשה וכואבת, אמר שר הביטחון יואב גלנט, ליבנו ומחשבותינו עם משפחותיהם היקרות. גם מאיתנו, יהי זכרם ברוך.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
אנחנו כאן, בבוקר כהרגלנו אנחנו פותחים בשיר, הבוקר המשוררת ראויה בורברה שתקרא עבורנו את שירה אין זמן לשאול, כפי שתרגם מערבית נביל טאנוס.
אין זמן לשאול, אין זמן לשאול היכן הדרך, אני כבר לא מזהה מי אויב ומי חבר, ואני אין לי אויבים, הם שנאו אותי בגלל מי שאני, בגלל דתי. לא ביקשתי מאמי ללדת אותי ערבייה, יהודייה, נוצריה, מוסלמית. לא ביקשתי. עוד לא התאוששתי מפצעי הקודמים. אני כמו אבן סקילה. כמו קוביית מזל. הו משחק הנישול. די. די. הו משחק הפילוג בין קבוצה ליחיד. מה עוד? הלמות תופי מלחמה נשמעים. אך מקל תופים אין בידי, לכן בריאיות אלחם בכם ובתגובות. אין זמן לשאול היכן הדרך, בוא איתי, לא אויב ולא חבר. אין לי אויבים, כל אחד מכם לדרך הוא חבר.
כל אחד מכם לדרך הוא חבר. ככה משוררת ראויה בורברה, שקרא עבורנו את שירה אין זמן לשאול. מי שתרגם מערבית הוא נביל טאנוס, נודה כמובן לשניהם. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. שר החינוך יואב קיש מודיע על דחיית בחינת הבגרות. בחינות מועד החורף יידחו לחודש מרץ 2024, ובחינות מועד הקיץ יידחו לסוף מאי 2024. זו הזדמנות עבורנו לפתוח את התוכנית ולדבר על מצבם של תלמידות ותלמידי ישראל, גם אלה שנפגעו מהתופת ונעקרו מבתיהם, וגם אלה שמתחילת הלחימה נעים בין זומים לנוכחות פיזית בכיתות. נשאל על מצבם הנפשי, על ההשפעה של האירועים על מצבם הנפשי, וגם על ההשפעה של כל זה על הלימודים עצמם. נברך לשלום את עידית דיין, מנהלת בית ספר יסודי גיל רבין בסדרות. היא נמצאת כעת עם תלמידים מפונים בים המלח. שלום עידית.
שלום רב.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו. מי שלצידך היא המורה גלי אשת בזק, מורה לאזרחות בתיכון כפר גלים. זה ממש ממש ליד חיפה. שלום גלי.
שלום.
תודה לך שאת נמצאת איתנו. עידית, נתחיל איתך ברשותך. עוד קודם, מה שלומך, מה שלום המשפחה?
אנחנו בימים אלה מנסים להיות בסדר במצב שהוא לא בסדר. אני נמצאת עם המשפחה שלי בים המלח, הגענו הנה על מנת שאני אוכל להפעיל את המרחב החינוכי לילדי גדרות.
מה שלום הילדים שאת מטפלת בהם? באיזה רגע את תופסת אותם?
מצב הוא לא, ברור. הילדים כרגע התרחקו מאזור הרעש, מאזור הסכנה. נמצאים במקום שהוא שקט, בים המלח לשמחתנו רגוע. והאווירה של עליות ביחד די מקלה על המצב הנפשי, ומאפשרת להם לשמור על, שגרה בימים לא שגרתיים. המפגש עם החברים בבוקר במרחב הלימודי מאפשר להם קצת לחוות ילדות ורגעים שמחים, והתעסוקה בעצם והשגרה, זה מה ששומר עליהם.
המפגשים הם מפגשים קצת כמו בית קטן בערבה, נכון? ילדים בני 3 לומדים או נמצאים יחד עם ילדים הרבה הרבה יותר גדולים מהם.
לא בדיוק, אנחנו עשינו חלוקה. פתחנו בתוך מלון רויאל, מרחב חינוכי, שמאפשר אומנם לא כל גן בנפרד, אבל כן עשינו חלוקה לשכבות גיל. גן טרום חובה מחובר עם חובה, א' עם ב', ג' לדבב. אז כן יש רב, אנחנו כן עובדים על רב גילאי, אבל עדיין יש הפרדה, באמת בשביל להתאים את התכנים, ואת מה שאפשר בהתאם לשכבת הגיל.
הם בכלל פנויים נפשית ללמידה עכשיו?
אני אפתיע במה שאני אומר, אבל כן, יש ילדים שהלמידה היא שומרת עליהם, שהם מבקשים לשבת, המרחב שלנו מחולק לפי בחירה. אין, אנחנו לא חושבים שעכשיו לייצר כיתה רגילה ולמידה זה משהו שהוא נכון עבור הילדים. ולכן המרחבים שהקמנו הם מרחבי בחירה. הילדים נכנסים, מחולקים לקבוצות, ועוברים בתחנות של למידה, של כישורי חיים, של מיומנויות חברתיות, של חוסן. וישנם ילדים, קבוצה לא קטנה, שמעדיפים להישאר דווקא באזור של הלמידה.
של החשבון, של השפה, של האנגלית, זה העוגן שהם זקוקים לו.
זה העוגן, בדיוק. וגם הילדים חוזרים הנה, כי הם מבינים שאין משהו שהוא מאלץ אותם. שהם יכולים לבחור מה נוח להם, מה מתאפשר להם, בהתאם לפניות שלהם, הרגשית. ואני חושבת שזה עושה להם טוב. אני גם רואה, העובדה שהילדים חוזרים, ואנחנו מיום ליום גדלים במספרים של הילדים שמגיעים למרחב למידה, אני מבינה שזה מאוד משמעותי עבורם.
אני רוצה לעבור אל גלי, אבל עוד לפני כן, עידית, ברשותך, מה מצבם הנפשי? הם מטופלים נפשית?
בוודאי. מרכז השופח של עיריית שדרות, שירות הפסיכולוגי נמצא פה איתנו, אנחנו צמודים לפסיכולוגית, אנחנו, הצוות החינוכי, נותן מענה במעגלי שיח ולא מעבר, אבל כשאנחנו מזהים מעגלי פגיעות, כשאנחנו מזהים ילד שזקוק למענה נוסף, אנחנו מערבים את השפח, את השירות הפסיכולוגי, ומקבלים מענה שהוא אישי, אם יש צורך בפרטני, משפחתי, ילדים פה מטופלים, יש פה המון המון גורמי טיפול שנמצאים איתנו במלון, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, מטפלים בחוסן. אנחנו מנסים לתת פה לילדים את המענה הכי טוב שהם יכולים לקבל.
אשאל אותך עוד רגע ברשותך עידית, אם למרות הכל, למרות הזוועות שהם עברו, הם מתגעגעים הביתה. אבל עוד לפני כן, גלי אשת בזק, מורה לאזרחות בתיכון כפר גלים. מה שלומך, מה שלום המשפחה?
בסדר, באופן יחסי לנסיבות. בצפון יש איזה שקט יחסי ביישובים הלא מאוד צפוניים, כמו חיפה וכפר גלים. שקט מתוח, מחכים כל הזמן. מחכים להודות מאחי שמגויס כבר חודש כמעט. זה המצב בגדול.
והתלמידים שלך, מה שלומם?
אני אגיד שהתלמידים, בדומה למה שאמרה עידית, מאוד נאחזים בשגרה ברובם הגדול. בית ספר מקיים לימודים נכון לעכשיו חלקיים, זאת אומרת חלק בזום וחלק בבית ספר. זה דורש הרבה מאוד גמישות גם מהבית ספר וגם מהתלמידים. והם מראים הסתגלות מאוד מהירה, כאילו לצערנו, לשמחתנו, הם תרגלו את זה כבר היטב בקורונה. אז כולם מכירים את הנוהל. מצד שני, המצב מאוד מורגש, מאוד מתוח.
כי גם לילדים האלה שאומנם נמצאים בצפון, אבל גם להם יש אחים, וגם להם יש הורים, וגם להם יש בני דודים, וכולם בתוך העניין הזה, ולא משנה גיאוגרפית איפה הם נמצאים.
ברור, המונים שהאחים שלהם בעזה, או בגבול הצפון, או במקומות אחרים, וההורים גויסו ובקושי נמצאים בבית, או מצב לא פשוט.
הזום הפך פחות מזעזע ממה שהיה בקורונה?
לא, הזום הוא זום. הוא יישאר זום, לא משנה אם הוא זום או מיט, הוא תמיד לא מוצלח, הוא לא עושה טוב לא לתלמידים, לא למורים שנשארים עם ילדים קטנים בבית, אין בו הרבה הצלחות, אבל הוא כן מאפשר איזשהו סוג של שגרה, ואם אפשר לקרוא לזה פגישה עם הילדים, אני גם לא בטוחה. רוב הזמן אתה מול או מצלמות סגורות או מצלמות שטוחות, אבל ברור לך שחלק ניכר מהילדים במסך מקביל, ואני חייבת להגיד שאפשר להבין אותם. שיעור בזום זה לא האטרקציה הכי גדולה במסך, וגם הם רוצים להסיח את הדעת של עצמם. אז היום אתה תופס אותי ביום של בית ספר, אבל ביום של זום אני נשמעת יותר מיואשת.
וצריך לומר, את מורה לאזרחות, גלי, ואולי, כן. אולי זה המקצוע, אני לא יודע, תמצאי את המורה, תמצאי מילה עבורי, זה אולי התחום הקשוח ביותר להעביר אותו עכשיו, ללמד כן, אותו זה. עכשיו?
קשוח זה בדיוק המילה שהייתה לי בראש, קשוח מאוד.
כי מאוד פתאום מאוד כל קשה. הערכים שלא בעת מלחמה את מלמדת בצורה טבעית יותר, פתאום בעת מלחמה מקבלים פרופורציה אחרת.
אני אגיד שבאופן אישי אני לא ממש מסכימה עם האמירה הזו, אני חושבת שהערכים שהם לא בעת מלחמה נבחנים דווקא בעת מלחמה, ערכים של אנושיות ושל זכויות אדם משני הצדדים, מה שכן זה הרבה יותר קשוח להעביר אותם, בזמן מלחמה, כשהכל מאוד מאוד רגיש ומאוד קשה ומאוד טעון, ויש מקומות שזה מצליח יותר ומקומות שזה מצליח פחות. אבל אני חושבת שהתפקיד שלנו כאנשי חינוך ובוודאי כמורים לאזרחות, זה לא לוותר על הערכים האלה כעכשיו מה שנקרא שקט יורים, אלא להפך, דווקא בזמן הזה אנחנו נבחנים ביכולת שלנו לראות את האנושיות, ולראות את הקושי ואת הכאב במקומות שהם מסמין הסתם מובנים אליהם. זה ברור שזה קיים בצד שלנו, אבל זה גם קיים בצד השני.
אפשר להניח, אבל גלי, שאת שומעת אולי מהתלמידות והתלמידים שלך דברים שבמצב רגיל פחות היית מוכנה לשמוע בחלל הכיתה.
אני אגיד שאתה מאוד צודק, ו... אני עדיין מתעקשת שאצלך זה הצלצול, ותכף הוא ייגמר. אני אגיד שכן, כשנגמר שיעור שלי לאזרחות, שילדים שרו בו, שכולם יסטרפו ושכולם ימותו, זה אומנם היה קבוצה קטנה, אבל מאוד שסתר ורעש, כמו שהדברים האלה תמיד עושים רעש, לא ניתן היה להתעלם מזה, למרות שזכיתי לתגובות כמובן קשות, אבל לא, הגבולות של השיח צריכים להישאר ברורים, לא גם עכשיו, אלא במיוחד עכשיו.
נשים נקודה ברשותך, עידית דיין, מנהלת בית ספר יסודי גיל רבין בסדרות, הילדים מתגעגעים הביתה?
בוודאי. יותר משהילדים מתגעגעים הביתה, ההורים. לא פשוט לעקור את עצמך ולעבור לחדר בבית מלון ו... זה לא אווירה של חופשה.
אפילו בחופשה אני שונא את זה.
בדיוק. אז זה לעבור עם משפחות שלמות לתוך חדרים בבתי מלון, משפחות גבולות, פחות אפשר לנהל חיי משפחה. והילדים מתגעגעים לחברים שלהם, למקום האמיתי, לסביבת החיים הטבעית שלהם, אבל הם גיבורים אמיתיים, והם מבינים שהמצב הוא זמני. יש ימים שהם יותר מאתגרים, יש ימים שהם יותר טובים, אבל העובדה, ואני מחזקת את זה שהזום הוא לא הפלטפורמה שפשוט לעבוד איתה, העובדה שאנחנו נפגשים פנים אל פנים, והם רואים פנים מוכרות, מסדרות, מהמורים, מצוותי החינוך, חברים מבתי מלון נוספים, כי המרחב בעצם יש שאטל שאוסף את תלמידי הסדרות מבתי המלון השונים, אז זה מה שנותן להם את העוגן ואת את התחושה של בית, לצד זה שהם לא בבית.
ואם אני אעז לומר עכשיו, עידית, דברי כפירה, בטח בתוכנית הזאת, אולי הם בכלל לא צריכים ללמוד עכשיו? אולי הם צריכים לטפס על עצים ולראות טלוויזיה?
אני לא מסכימה, כי הלמידה היא לא למידה של בית ספר, ולכן זה מרחב חינוכי. ילדים זקוקים לגבולות, זקוקים למסגרת, זה מה ששומר עליהם. השבוע הראשון, אנחנו הקמנו את בית הספר ביום הראשון של השבוע השני. ובשבוע הראשון הייתה פה אווירת חגיגה, צוותי בידור, זמרים, מאפרים, מאפרות, תמות. נתנו לילדים להיות באופן חופשי, ולהורים היה הרבה יותר קשה להחזיק את המצב. ברגע שיש להם את השגרה, והם יודעים שהם קמים בבוקר ל3-4 שעות במרחב החינוכי, והפעילויות הן מאוד מאוד גמישות ומתוך בחירה. יש פה אתמול לבנו סדנת נגרות, ואנגלית הם לומדים באמצעות מחשב ואוזניות בצורה חווייתית. אז בעצם אין פה תחושה של שיעור הפתקה. אני רוצה לומר לך שהם נמצאים ברצף, אין לנו אפשרות לצאת פה להפתקה. ואנחנו אפילו לא מרגישים את הצורך שלהם בהפתקה, שזה משהו בשונה ממה שקורה ברגיל בתוך בתי הספר. אז, וגם, שוב, אין חוק חינוך חובה. מי שבוחר להישאר בבית מלון ולעשות את הכיף שלו, הוא יכול להישאר. אבל עדיין אנחנו רואים שילדים חוזרים, וזה רק מחזק את העובדה שהשגרה שומרת עליהם, ונותנת להם עוגן להמשיך ולהחזיק עוד יום ועוד יום מחוץ לבית, באזור שהוא לא הבית שלהם.
אולי מילה לסיום שלך, גלי, דווקא עם הניסיון שלנו בעת קורונה, כל התקופה הזו, הילדים בכלל, יוכלו להרים את הראש ממנה, או שאנחנו נראה צלקות ממנו?
זה דור שמאוד נפגע מהקורונה. הדור הזה שעכשיו אצלנו, הוא כבר שילם מחיר מאוד כבד, במשך תקופה מאוד ארוכה. אין ספק שהמחיר עכשיו הוא אחר לחלוטין, הוא הרבה יותר כבד, ומה גם שאנחנו לא רואים צפי לסיום כרגע. אני מאוד אחזק את מה שעידית אמרה. אני חושבת שהשגרה זה המגן הכי טוב כרגע על הרוב הגדול של האנשים, וביחד עם זה הגמישות שאנחנו רואים גם בבתי הספר, בנושא של תלמידים שכן, יש תלמידים שההורים הוציאו אותם מהארץ, יש תלמידים שעדיין חוששים ההורים לשלוח אותם לבית הספר, ואנחנו מתגמשים בהתאם ומאפשרים את מה שבסוף כל בית מחליט בתוכו על הילדים שלו, כי בסוף ההורים יודעים הכי טוב מה הילדים שלהם צריכים. וכן, אנחנו מאפשרים את המקום של השגרה שהוא כל כך כל כך חשוב עבור הילדים.
עבור כולנו. עידית דיין וגלי אשת בזק, תודה רבה לשתיכן שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה לך.
אנחנו כאן גם כן תרבות ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. אנחנו לא שואלים עוד מה שלומך. תוך ימים המילים הפשוטות האלה הפכו לשאלה שאין לה תשובה. כך כותבת הסופרת קלת פרס ספיר נועה ידלין במאמר שובר לב שפרסמה ברולינג סטון הנחשב. לא רק זה, אלא שבסופו של אותו מאמר תוהה ידלין, האם היא אי פעם תוכל לשוב ולכתוב. היום אני מבינה, היא כותבת, שכתיבה זקוקה לתקווה, היא זקוקה לעתיד. נועה ידלין, שלום.
היי גואל, שלום שלום.
מה שלומך, מה שלום המשפחה?
כיוון שהקריטריונים לשאלה הזאת מאוד השתנו בחודש האחרון, אז שלומנו בסדר. שלומנו בסדר, אנחנו...
כי כל עוד אנחנו לא חיים ולא בשבי, אז שלומנו בסדר.
בדיוק. אנחנו כן, לא נפגענו במעגל הראשון מכל הזוועה הזאת, אבל אתה יודע, אני מרגישה שבמובן מסוים, כולנו נפגענו במעגל הראשון מהדבר הזה. אז זאת אומרת, כולנו... אתה יודע, אני מניחה כמו כולם, כמו כל אחד אחר, אני חושבת על זה שלגמרי במקרה לא ילדיי הם שחטופים שם בעזה. אז לכן באמת זה יכול היה להיות כל אחד מאיתנו, ולכן כנראה כולנו צריכים להיאבק במידה דומה כדי לשנות את המצב הזה.
אותו מאבק עליו את מדברת, נועה, זו הסיבה של פרסום מאמר שכזה בעיתון בינלאומי נחשב שכזה, להגיד, תסתכלו עלינו רגע?
תראה, מרגע שקרה מה שקרה, אתה יודע, כל אחד מאיתנו מחפש מה הוא יכול לעשות. כולנו הרי עוזבים חבילות, או עושים שעות סיפור, או כל אחד עושה מה שהוא יכול לתרום. ובין היתר, אני הרגשתי שבכל פעם שנקראת בדרכי ההזדמנות לתאר לעולם מה קרה פה ולקרוא לשחרור החטופים, אני לא יכולה מבחינה מוסרית או מכל בחינה אחרת לא לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים. ולכן כשפנו אליי מהרולינג סטון, כמובן שמיד אמרתי כן.
ואת במאמר הזה גם מספרת להם על חטופה קרובה אלייך.
אני מספרת להם, שוב, אתה יודע, זה יש המון דרגות של קרבה. אני מכירה, זאת אומרת, שמישהי שנרצחה, שהיא עובדת עם בעלי, ויש... אימא של מישהו שאני מכירה, אישה מאוד מבוגרת, שחטופה בעזה. אז כן, נתתי אותם ככה כדוגמאות, אבל כמובן שכולנו יודעים שיש כל כך הרבה. אבל כן, אלה מי שככה הכי קרובים אליי ולאנשים שאני מכירה.
את מרגישה עם הפרסום הזה ברולינג סטון ועם פרסומים והקשרים אחרים שאכפת להם, שאותם אנשים שאנחנו מבקשים שיושיטו לנו יד, אכפת להם בכלל? הם קוראים את המאמר וממשיכים הלאה לידיעה על קרדשיאן?
תראה, שאלה מאוד קשה. אני יכולה להגיד לך כן, שמרגע שמהשבעה באוקטובר אני מקבלת בלי סוף הודעות תמיכה והתעניינות מכל העולם. זה כן. זאת אומרת, אני מקבלת רושם שאנשים כן מפנימים את, לפחות במידה מסוימת, את גודל הזוועה ואת העובדה שמדובר בדבר מאוד, מאוד קיצוני ומאוד מאוד חריג. אז אני כן מרגישה שלאנשים אכפת ולאנשים, כן, ושהם מתעניינים. אתה יודע, האם קוראי רולינג סטון התעכבו על המאמר הזה? האם הם יקראו אותו עד סופו? האם הם ידפדפו לעמוד הבא, כמו שאתה אומר, לקרדשיאן? אני לא יודעת. אתה יודע, אני גם... לא יכול להגיד לך שלא עצרתי בשבועות האלה לחשוב על כל מיני זוועות שמתרחשות בעולם, שגם אנחנו אולי דפדפנו את העמודים שלהן בעיתון. אני לא יודעת אם כולנו יכולים להגיד את כל הדברים המזוויעים שמתרחשים בעולם, אנחנו באמת עוצרים ומקדישים להם את תשומת הלב שראויה להם. אתה יודע, זאת ככה שאלה עקרונית אולי על טבע האדם ועל... ממי אכפת לנו יותר וממי אכפת לנו פחות, שזה גם אולי דבר טבעי. אני רואה שאף אחד בעולם לא יכול לקחת את כל האסונות על כתפיו, וכל אחד כנראה קרוב יותר לאסונות מכל מיני בחינות קרובים אליו. אבל כן, אני מרגישה שאני מקווה שמישהו קורא, ואני מקווה שזה נופל על איזה שהן אוזניים קשובות, או עיניים אכפתיות.
את, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, את גם בסוף המאמר טועה, האם אי פעם תוכלי לשוב אל אותו קובץ שנמצא על, 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 על המחשב שלך, אותו קובץ מהשישה באוקטובר?
כן. אני, תראה, זה כל כך מוזר. אני מרגישה ש... אתה יודע, כתבתי את המאמר, כמו שאתה יודע היטב, כותבים ו... אתה יודע, עד שעורכים, ועד ששולחים, ועד שהעיתון מפרסם, ועד שהוא מעצב, חולפים כמה ימים. ובכל יום כזה שחלף, שלחתי לרולינג סטון עדכונים. קודם כל עדכונים, כי כמובן המספרים כל הזמן מתעדכנים, למרבה הצער. אמרתי להם, טוב, זה כבר לא 224, זה 228, וכו' וכו'. אבל גם אני מרגישה שהמצב כרגע הוא כל כך, כל כך, כל כך קיצוני, שמה שהיה נכון לפני שלושה ימים כבר לא נכון עכשיו. ואני, אולי זה מוזר לומר, אבל בימים שחלפו, מאז שכתבתי את המאמר הזה, שזה לפני ימים כפורים, אני יכולה להגיד לך שכן, אני חושבת שאני כן אחזור לכתוב. זאת אומרת...
תסבירי.
אני לא יודעת אם... זאת אומרת, אני לא חושבת שבאמת חשבתי שאני לא אחזור לכתוב אי פעם, כי מה אני אעשה בחיים האלה אם אני לא אכתוב? אבל, זאת אומרת, העליתי את זה יותר כשאלה ככה על, על הכוח של כתיבה ועל איזה ערך, איזה ערך יש לה או אין לה.
אבל את גם מסבירה את הדברים שלך במאמר. את אומרת, עד כה חשבתי שכתיבה היא, אני עושה פרפרזה, כן? היא לחטט בפצעים, היא לחטט בכאב. היום אני מבינה, את כותבת במאמר, שהכתיבה חייבת עתיד, היא חייבת תקווה.
נכון, נכון. אני באמת מרגישה כך. ועכשיו, אני חושבת, אגב, אני גם... אתה יודע שחשבתי על כתיבה לפני כמה ימים או לפני שבוע, חשבתי גם שאתה יודע שכותבים, הכתיבה חייבת עתיד גם במובן הזה, שאת צריכה לדעת לאיזה עולם את כותבת. זאת אומרת, איך אנשים ידברו בעולם שיקרא את הספר שלך? איך השפה תשמע? איך האנשים... התייחסו לזה לזה, מה היו יחסי הכוחות, מה היו הדינמיקות החברתיות.
איזה עצב הולך השתלט על אומה שלמה.
בדיוק, איזה עצב, מה היו הנימים שמרכיבים אותו. זאת אומרת, אי אפשר לכתוב בלי לדעת לאן כותבים. ופתאום הרגשתי שהעתיד הוא עמום, הוא בלתי נודע לגמרי, זה כמו לכתוב... לא ספר שיצא ב-2024, אלא ספר שיצא ב-2075. לא יודעת איך ייראה העולם. זאת אומרת, זה, אנחנו נקום לתוך מקום כל כך שונה. אבל עכשיו אני יותר... אני החזרתי באיזושהי מידה את, את האחיזה באמונה שיש עולם לכתוב אליו. כי זאת אומרת, שיש עולם לכתוב אליו, ושיש עתיד לכתוב אליו, ושיש חיים לכתוב אליהם.
כנראה שאין לנו ברירה אלא לחשוב ככה, נכון?
כי אין לנו ברירה אלא לחשוב ככה, כן. כי נשארנו בחיים, ואנחנו צריכים לעשות איתם כל מיני סוגים של דברים, ובין היתר גם את הדבר הזה.
גם את הדבר הזה. נועה ידלין, אהבה ממני, תודה שהייתי איתי הבוקר.
אהבה בחזרה, ואני מקווה שכל החטופים יחזרו היום.
הלוואי, תודה נועה.
תודה גואל, ביי.
אנחנו כאן, גם כן תרבות, ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. אסתר רדה, שביוזמת קבוצת מילואימיות ומשרד הפרסום מכאן, מבצעת מחדש שיר בין כמעט 50 שנים, שיר שהפך מזמן להימנון. אבל עכשיו בראי מלחמה אחרת, לא מלחמת יום הכיפורים, אז נכתב, הוא הופך מ-אין לך מה לדאוג, מ-אין לך מה לדאוג, מ-אין לך מה לדאוג, לאין לך כמה לדאוג, וכולו מחווה לחיילות צהל האמיצות, לא עוד לובש, אלא לובשת, לא עוד עריות, אלא לוויות. מי שכתבה את המילים ומי ששינתה אותם כעת היא משוררת, מלחינה ובכלל אשת אשכולות, תלמה על יגון רוז, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
מה שלומך תלמה, מה שלום המשפחה?
בעזרת, ברוך השם שכולם בסדר, המשפחה בסדר ואני בסדר, ואני כמו כולם במפגש הנוראי, איך אומרים, במפגש עם הרוע, והמסקנה שלי, אני גם קצת שמעתי עכשיו את נועה ידלן, המסקנה שלי שמהרוע אנחנו חייבים לצאת אל האור, כי תמיד יש גם אור, וכאילו לא היינו יודעים שיש אור אם לא היה רוע, אבל לא רוע כזה נוראי. ואנחנו לוקחים את זה, סופגים את זה, אני רואה את כולם, אני רואה את עצמי, ומתוך זה אני שמחה להיות בצד המואר, ואני מנסה בכל כוחותיי להביא את כולם לשם, כי יש טוב בעולם. אנחנו נפגשנו עם כזה רוע שאנחנו מפחדים שאין, יש.
כן. כן,
והוא יישאר.
פשוט להשתגע. אמרתי בתחילת דבריי, תלמה, שאת השיר ההוא, המקורי, כתבת בעיתות מלחמת יום הכיפורים.
זה בדיוק 50 שנה.
זה דומה איכשהו, הלך הרוח דומה, מצב הרוח דומה, השפיפות דומה, על זה שבא לי לשים את הראש בקיר דומה. מה זה דומה?
אני אגיד לך במה זה דומה. זה דומה ב... התגייסות, אני חושבת, בתובנה של כולם, שבכל, בימי שגרה, איך אומרים, אנחנו כולנו עסוקים בעצמנו, שאנחנו הבנו, כולנו, שזה של כולנו הכל, הצבא הוא של כולנו, הלוחמות הנהדרות האמיצות האלה, אני רוצה גם להגיד שזה בא מהם הכל, אני זכיתי בזה, כאילו להיות חלק מהמאמץ המלחמתי והמורל, איזה עוצמה יש בבחורות האלה שנהדרות, הן לוחמות, וזו זווית אחרת. אני, בגלל שפנו אליי, אז יצא לי גם לקשר את כל המתנדבים הנפלאים האלה שעשו גם את זה, שזה נקודת אור. נקודת אור זה חשוב. כל אור קטן מגרש חושך גדול. ועכשיו, אפילו עכשיו שהתחלתי לשמוע טיפה, כבר אני עולה לי חיוך, זה כבר לא ממני, זה, אני אומרת, אני שליחה שלו, הוא יחזור אליי תמיד בשביל לעשות מה שצריך בשבילו, לתקן אותו, זה כמו עץ שגדל בגינה. אז ככה אני מרגישה, ואני בעיקר מלאת תודה ללוחמות הנהדרות האלה, ולכולם שבאו, כולם בהתנדבות ברק רצון לתת עוד קצת, עוד קצת ממשהו טוב.
את זוכרת אז כשישבת וכתבת את זה?
כן, אני זוכרת מאוד.
קחי אותי למטבח, לסלון, קחי אותי לאיפה שהיית.
אני
אקח אותך.
אני ישבתי בדירה שלי, בדירה שכורה כזאת, אתה יודע, סטודנטית כזאת, על פוף. עכשיו, למה ישבתי על פוף ולא זזתי? למה לא זזתי? כי אחי גיורא היה בהנדסה ימית, ואני ידעתי אז אני החלטתי שאם אני לא אזוז, בזמן שלא התנדבתי למשהו, אז אם אני לא אזוז, אז לא תיפול עליו פצצה. וככה שכבתי לי ככה במין פוף גדול, ואז דפק בדלת קובי אושרת, שאנחנו עבדנו ביחד והכרנו כמובן, הוא בא מהקרבות, הוא בא מסיני, בצוות הווי, והוא היה מאובק כזה, והוא נכנס מאוד מרוגש, ואמר לי, תראי, מוכרחים להרים להם את המורל, את לא מבינה מה שהולך שם, כמובן שאני לא יכולתי להבין בדיוק, אבל אמא שלי, אופרה ליגון, עליה שלום, הייתה עיתונאית, והייתה שם בכל מקום, והיא חזרה עם ההרגשה האיומה הזאת, הקיומית של המדינה, של חורבן בית שלישי, וכאלה דיבורים. אז אני הבנתי את העוצמה הזאת, ושהוא ביקש ממני לכתוב מילים, יש לו מנגינה, הוא הביא איתו, הוא הביא קסטה. אז אמרתי לו, אני חושבת שאני לא יכולה, אני לא יכולה, זה חורבן, מאיפה אני, לא, באיזה שעה אתה צריך את זה? אז הוא אמר לי, בשש וחצי שזה יהיה בארון חשמל, הטקסט. ואז הוא הלך, והייתה לי גלויה מאח שלי מה-17 באוקטובר, אז אני אומרת לך שזה ממש 50 שנה, מה-17 באוקטובר, ובגלויה כתוב, אין לך מה לדאוג. שמה זה, אצלי זה סימן תמיד לדאגה. ואפילו כתבתי שכשיחזור העיר אני אתחתן, ואחר כך באמת הם התחתנו, ועירית שעד היום ביחד, ואני גם אגיד לך, מתוך יום שישי האחרון של השישה באוקטובר, ישבו אצלי, ישבנו חברים אצלנו על המרפסת ודיברנו.
אני כבר לא יודע על איזה שישה באוקטובר את מדברת, האם של 73 או של 23.
של 23. ודיברנו הרבה על המלחמה, זה הדור שלנו. ואיכשהו הגענו לדבר, ואני לא רוצה להגיד לך על איזה פרטים יצאו, כולל איך אנחנו נהיה עכשיו במקלט, אני לא מבינה למה, וקמנו בבוקר בשש וחצי, אני לא קמתי בשש וחצי, קמתי יותר מאוחר לאזעקה שנייה, ובכלל לא הבנתי מה זה הצליל הזה. זה היה כאילו, יש איזשהו חיבור, זה היה ככה, כאילו יש איזשהו, מאותו מקום, כאילו לא עבר כלום.
כאילו לא עברו 50 שנים, אבל אני רוצה רגע לחזור לדברים שאמרת, אודות האימא שלך, אופרה אליגון, כן. שהתייחסה אל אותה תקופה, אל אותה מלחמה, כאל חורבן בית שלישי. אנחנו שומעים גם היום דיבורים כאלה. אנחנו רואים את ראש הממשלה שלנו, שמדבר במונחים של מלחמת העצמאות כן. השנייה. אנחנו רואים באום את השגריר כן. עם טלאי צהוב. אנחנו באמת שם, או היציאה מפרופורציה, זה דווקא מזיקה לנו.
זה לא יציאה מפרופורציה. אנחנו ראינו רשע לא אנושי, מפלצתי, זוועתי, שאי אפשר להאמין שהוא קרה, ואי אפשר לקבל את זה, ואי אפשר לקבל את התחושה שאנחנו, העם שלנו, הפקירו אותנו גם. אנחנו ראינו רשע שאין כמותו, וזה במקום אחר, וזה אזרחים, זה הבדל גדול. מבחינה של הרגשה קיומית, אז גם ההתאוששות הייתה יותר מהירה, גם כמו שבמלחמת יום הכיפורים, אבל זה משהו אחר, וזה משהו שבן אדם, שהוא גדל על ערכים אומניים, וזה אנחנו כולנו, קשה מאוד לקבל, להאמין שזה קרה. זה גדול מהאכלה. ולכן אני אומרת, כולנו, קחו, תצאו ישר בחזרה אל האור.
אבל את גם מדברת במונחים של הפקרה, כי זה לא נעשה בחלל ריק.
הייתה תחושה של הפקרה, של הפקרה. אנחנו, האזרחים הרגישו שאין כאילו מדינה. זה משבר מאוד גדול של אמון. האמת היא הדרך שהאזרחים בחזרה החזירו את המושכות לקיומה של המדינה, זה היה מהר מאוד. בגבורה אדירה. זאת ההרגשה, אבל זה הייתה. ולכן זה דומה באיום הרוחני על הקיום.
יפה. הרוחני דווקא. אולי מילה לסיום ממך, תלמה, דווקא מהניסיון שלך, דווקא מהמלחמות הרבות שלצערנו הדור שלך חווה. איך אומה קמה מאסון כזה?
איך אומה קמה מאסון כזה? אם אנחנו קמנו מכל האסונות שלנו הקודמים, מהשואה, כמו שאומרים גם, אנחנו נקום. אומה קמה כי יש לה אמונה גדולה, וכי אין לנו ארץ אחרת, אז היא תקום, היא קמה. היא קמה, תראי, היא קמה כי כל אדם לוקח כאן אחריות חוץ מהמעגל הקטן שלו על כל המדינה. ככה אנשים מרגישים.
מעגל השלטון, את מתכוונת, תלמה.
מה המעגל? לא, מעגל, אני מדברת על האזרחים, שכל אחד
עושה את מה שצריך.
שזה שלו, הכל. אני מרגישה הרבה שנים שהגורל שאני כאילו בגלובוס, הרגשה שהמדינה זה אני, שזה הכל באחריותי. אנשים מרגישים שזה, שהם צריכים לתת משהו בשביל שהם, זה שלהם. אנחנו מרגישים שזה באחריותנו, וזה הרגשה נהדרת.
פתאום קם אדם. פתאום קם אדם ומחליט.
פתאום קם אדם הבוקר, כן. כל פעם הוא קם מחדש ומרגיש הוא עם.
תלמה על יגון רוז, אהבה מאיתנו, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
שלום.
אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. קמתי והבוקר הוא שחור, לחיים שלי רוצה לחזור, להדחיק ולא לזכור את המילים האלה. כתב המוסיקאי בן דנצינג כבר לפני כעשור. עכשיו כמו נבואה איומה שהגשימה את עצמה ומתעורר לבוקר שחור כאשר אביו ודודו נחטפו לעזה. החיים של הבת שלו ניצלו רק בזכות האימא שלו. ודנציג מוציא כעת לאור את השיר ההוא, צבע אדום, קוראים לשיר, אתם שומעים אותו ברקע, והוא נמצא איתנו. שלום בנו.
שלום, שלום.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר.
תודה לכם שהזמנתם אותי לדבר קצת.
מה נגיד?
תחושות.
מה נגיד, בן?
נגיד שעצוב, נגיד שמפחיד, נגיד שמקווים שהשבועים והשבועיות והחטופים והחטופות יחזרו במהרה לידינו, אמן. כי הסיפורים פשוט קשים מדי, גואל, זה מאוד קשה. להחזיק את התקווה הזאת בלב, אתה יודע, שיהיה טוב, שפוליטיקאים יעשו את העבודה שלהם, במקום לריב אחד עם השני לשם שינוי, אתה יודע. דברים שחושב, אני חושב, אדם פשוט היום, לא אדם, לא, מה שנקרא במרומי המעלות הסולם.
כן.
אנחנו אנשים פשוטים שאיבדו את הבית שלהם. זה השורה התחתונה של הדברים.
תספר לי על אבא שלך.
אבא שלי הוא איש אשכולות, מדהים. יש דברים שאני לא יכול לספר עליו מפעלת הציבור. והמבין יבין, כל אחד פה מאיתנו הולך לצבא באיזשהו שלב, ובשנים שאבא שלי חי, בוא נגיד, שלא היו חסרות מלחמות, לצערי. אני זוכר את זה גם בתור ילד, אתה יודע, פוגש אותו, והוא חוזר. אבא שלי התחיל את מפעל המשלחות לפולין, ביד ושם. עבד שם עשרות שנים ארוכות, ועשה דברים מאוד מאוד גדולים, גם בישראל וגם בפולין בחינוך. נעשו אליו בפולין סרטים ממש על ציונות, על קיבוץ, שיושב ומסביר, ואתה יודע, אחת העבודות שלו הייתה גם בשדות, הוא היה עובד בשדות. אני ממש לפני, אתה יודע, לפני משהו כמו חודש וחצי, נסעתי איתו לטיול לעזור לו, כי הוא אחרי התקף לב מאוד קשה, בן 75. אז נסעתי איתו לשדות, אתה יודע. ראיתי מה שנקרא את הכפר מאוד מקרוב בלבן של העיניים. עוד אל אבא. גואל, נשמע שלך יותר קשה ממני.
לא, אני בטוח שלך יותר קשה. אני בטוח. אתם מצליחים.
זה לא תחרות עצב, כן? לא נראה לי שמישהו יכול לנצח בה לעולם אחרי מה שהם עשו, אתה יודע.
אתה מצליח לישון, בן?
לא, אני לא מצליח לישון. אני עושה המון המון הליכות, להתמודד עם התקפי חרדה שאני חווה. כבר 26 ימים. זה מאוד עוזר לי, וגם העובדה שאני פה באילת, רחוק רגע למרות שאתמול היה פה טיל, פתאום ב-12 בלילה.
התימנים הגיעו אליכם, כן.
זה היה מאוד מפחיד, האמת שזה עבר לי מעל הראש, זה היה נעים. אבל לעומת מה שהחיילים שלנו עוברים, לעומת מה שאנשים, באמת, אתה יודע, קטונתי, מה עוד אני יכול? אני יכול רק להעיד על עצמי, שאתה יודע, בדרך חברים, שחלק מהם גם היו בצבא וחוו דברים, אז אני יודע היום שהתקפי חרדה, להתמודד איתם זה טוב לעשות ספורט, לנסות לעשות, אתה יודע, מדיטציה, נשימות, עניינים, למרות שאני נגיד את זה לא מצליח לעשות, כי פשוט כל נשימה שאני מכניס ללב, אני חושב על מישהו, אתה יודע. בקיבוץ ניר עוז, המספרים הם, אתה יודע, הם איומים. אני לא יודע אם אתה רוצה שאני אגיד אותם, או פחות רוצה שאני אגיד אותם.
אני רוצה שתגיד כל מה שנכון לך, בן.
תראה, אנחנו היינו קהילה, אני מדבר, עדיין מדובר בחיי אדם, אז זה קצת מוזר להגיד פחות או יותר, אבל בכל זאת. כי צריך לזכור שביום השביעי לאוקטובר זה ערב חג בניר עוז, זאת אומרת שיש הרבה רוחים מגיעים. אגב, יש חלק מהם שנמצאים בשבי. עכשיו, על אנשים שבאו לארץ הקודש לבקר את המשפחה שלהם ונמצאים עכשיו בשבי החמאס. סיטואציות פסיכדליות כהנה וכהנה, כן? לא חסר לנו פה. תחזיר אותי רגע לנושא, גואל. סליחה.
תקח אותי לחג הזה. אתה לא היית איתם, נכון?
לא, אני הייתי בתל אביב, נמנמתי בשבת בבוקר. בגלל שאני תושב עוטף לשעבר, אז הזקות בתל אביב זה לא דבר שכזה. אני משחק את הרמבו, אתה יודע? רואות שהבנות שלי מאוד נלחצות. אשתי והאמצעית שלי היו באותו זמן בבית, שהקטנה מתקשרת ואומרת, אבא, אמא, תתפללי עלינו, הולכים להרוג אותנו, נכנסים מחבלים ושומעים יריות. יש צרכה של הבת שלי, את הזאת, אתה יודע, מתמיטה דם, ואני קופץ, ואז אני מתקשר לאחי, ואני שומע, את הגיהנום מסביב. הוא אפילו לא מצליח לדבר, אתה יודע, אח שלי. וזהו, ואז זה יומיים גואל של פשוט של לחכות לסימן חיים מהאהובי לבך, שבאותו זמן בנירות זה 16 אנשים שאני חושב עליהם. זהו, ושניים לא תלכו לתפילותינו הפרטיות, אתה יודע, כי אני גם מתפלל על כל המורות שלי, המורים שלי, כל הנוף ילדות שלי, חברים שלי שאיבדו הורים, ילדים שאיבדו הורים, הורים שאיבדו ילדים, וכל המצבים שאמרתי עכשיו זה גם בשבי קורה. זאת אומרת, זה מצבים, פה אנחנו קהילה באמת שבורת לב, ובאמת צריכה את התמיכה הזאת עכשיו, אתה יודע, את החיבוק הזה. ומקבלים, יש פה מתנדבים מדהימים, אתה יודע, הם מגיעים כל הזמן. להגיד לך שזה מה שאני מרגיש, סליחה, כפלי מדינתנו, ארץ הקודש, לא, אבל זה כבר נושא אחר.
ספר לי על הבת שלך.
איזה מהן?
זו שהייתה שם, כן. כן.
היא ילדה מהממת, היא אומנית קטנה, בדיוק כמו אמא שלי, ברוך השם, שהצילה אותה, גיבורה. אתה יודע, אישה בת 71 שעשתה משהו שהרבה צעירים לא הצליחו לעשות, להתמודד עם המפלצות, אתה יודע, כי הם ירו על הדלת, והכדורים עוברים מצד שני. חלק מהאנשים שנהרגו בנירוז נרצחו, נרצחו בדיוק ככה, שהם ירו על דלת הממד, והם עמדו במקום לא נכון, אתה יודע.
והיא עמדה איפה?
היא עמדה, היא כאילו, מה שנקרא, לא ויתרה להם. הם נלחמו איתה שם, שאתה יודע, הטלפון הגיע בשבע בבוקר, והטלפון הראשון של סימן חיים, שהטבעה הגיעה לנירות, זה היה בארבע אחרי התהריים.
וכל הזמן הזה היא לבד עם הילדה,
לא, הבת אחותי והיא מתחת למיטה, אמא שלי אומרת להם להיות בשקט, לא לדבר. והן מצליחות להיות בשקט, אפילו שיורים והכל. מה? זה גיהנום, זה סרט אימה באמת, כן? זה לא, לא, לא בכאילו. באמת, באמת. תודה.
ומה שלום אמא שלך? היא איתך באלת, נכון?
אמא שלי, אני אספר על זה סיפור, ואז אני אספר מה שלומה, תודה. אז אני עכשיו, אני בעצם פה במשהו כמו 17 ימים כבר, 18, ו... באיזשהו שלב החלטתי שאני חייב לחזור איכשהו לעולם הצלילים. כבר באמת הנשמה הרגישה רחוקה מדי. ומצאתי לי פה איזה מסעדת דגים, שאני מנגן בשביל ארוחה, מה שנקרא. חזרתי 30 שנה אחורה, פעם בתור נער, הייתי עושה, הולך לנגן בלוז באיזה מוכר שם בלאפה שאהב בלוז, בבאר שבע, והוא היה נותן לי פיטה. ועכשיו אני מנגן לארוחה, אז אני אגיד שיצא לי מין ראפ כזה, שאני שר בהופעות האלה, שאני
תן לי,
שר יותר לכיסאות מאשר לאנשים, אתה יודע, אז אני אומר, אבא שלי חוזר הלומי, לא חשוב, אתה יודע, כולם סובלים, ואמא שלי כפרה על העיניים שלה, לא מוותרת על הילדים שלה, אתה יודע, מתי בן יובל ולילוש, אוקיי, ואז אני שר, ואמא שלי, בדלת של הממד, כן, אמא שלי, בדלת של הממד, ולא מבטרת, לביפ. אני לא רוצה להגיד מילים לעפות, אתה יודע, בשידור. אבל זה מאוד קשה, אם אתה שומע אותי שר את זה שם, אז לא כזה פשוט לשמוע. ועוד דבר שאני אומר שם זה, מנסה להגיד ממש את כל ה-80 שמות של נירות, שנמצאים בפנים, ואתה יודע, לקרוא להם דרך המוזיקה. דברים שאולי הרוח תעזור, אבל אתה יודע, בימים כאלה די קשה לי למצוא את האמת.
למה אתה מחליט בין להוציא את שני השירים האלה עכשיו?
לא, זה ממש, אני בכלל, אתה יודע, באילת, עם אמא, שעדיין בדלת של הממד, וחיים שמש, הוא מכיר אותי, ולימדתי את הבת המאממת של המוזיקה פעם, בחטיבה, יש מפעל חיים של 25 שנה שאני מלמד מוזיקה, הרכבים, כל מיני, וחיים פנה, אני התחלתי לשלוח את השיר הזה צבע אדום בקטע של כעס, כאילו של, אתה יודע, לשלוח לחברים שיר שכתבתי לפני 10 שנים, של קמתי אל הבוקר הוא שחור, החיים שלי רוצה לחזור, להדחיק ולא לזכור. אתה יודע, 4 קירות אותי עוטפים מברזל יצוק עם עשויים, מעלה יורים טילים. זאת אומרת, זאת באמת מציאות קיימת במדינת ישראל. פשוט את התושבים של ה-65 קילומטר של העוטף, דרות אופקים, שכחו. אתה מבין? זאת אומרת, ושמו, סליחה שאני אומר, אבל שמו טנק מפלסטיק, כמו דחליל, אני עושה ג'וגינג בראש השנה, באתי לבקר את אמא שלי, נראה טנק בגודל אמיתי, כן? מפלסטיק, בונה לכפר. באמת, חברים. אני עוד פעם, אני לא רוצה להגיד מילים יפות, אבל יש לי כל כך הרבה בלב, וכל כך הרבה זעם וכעס, גואל, תודה. על, על, עלינו, על עצמנו, על ההזנחה הפושעת, תודה. ואגב, זה לא קשור לא לימין, לא לשמאל, לא למרכז ולא לשום דבר. זה קשור לבני אדם, חיי אדם. מה קודם? האם קודם כסף, שררה, שוחד וכו', או קודם בני אדם, חיי ילדים, חיי תינוקות וכו' וכו' וכו'. אתה יודע, אם אבא שלי ניתן את הדם שלו למדינה הזאת, המדינה הזאת צריכה להחזיר, לפחות לנסות להחזיר, להחזיר את החטופים והחטופות הביתה. אני רוצה להגיד לך מה אני חושב צריך לעשות שם, זה בכלל מפחיד, אתה יודע. הלו?
כן,
אנחנו בשידור? אוקיי.
אנחנו בשידור, אנחנו לגמרי.
מתנצל, המוח שלי עייף היום, בדרך כלל אני רואה את זה לכל הכיוונים, את המסרים שלי. יש לי עוד מסר חשוב, אם אתה פשוט נותן לי לדבר, שזה דבר נדיר במחוזות התקשורת, שאני חושב שההרס הכי גדול בא מהעובדה שהמין הגברי מנהל את האנושות הזאת באורך כל כך הרבה אלפי שנים. וזה לא הוכיח את עצמו. ואני חושב שאימהות, סבתות, נערות וכולי...
סבתא רחל.
סבתא רחל. כן, אני חושב שאם סבתא רחל ודומותיה, גיבורות ישראל פה, ועוד נשים מדהימות שהן אימהות וכולי, זה מהשיר השני שחיים עזר לי להוציא. אז אני אגיד, בתוך החלומות שלי יש מציאות אחרת, בחרתי מנהיגה אישה שלא עוצרת, ישמור על ילדינו באמת ובתמים, ללא מורה, ללא מסו פנים, כן. אז כמו שאת יודעת, הבית לנהל, תדאגי שהאדמה תפסיק להשתולל, וכמו שאת זוכרת להכיל, להקשיב, לברך, בתוך הורידים והיא יודעת איך, זה. אז אני מרגיש ככה המון המון שנים, ושום דבר קורה. וזה עדיין אותם גברים עם השטויות שלהם שרבים אחד עם השני, על חשבון דם של אנשים עכשיו. זה כבר לא על חשבון שטח כזה או אחר, בית כזה או אחר, בית משפט כזה או אחר. עכשיו זה חיי אדם.
עכשיו זה חיי אדם. אישה עכשיו, בן דנציג, אהבה ממני, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
אהבה אליך, אתה מקסים, תודה רבה.